באמצע המקור הראשון שלפנינו, תחילתה של הפרשה שלנו. פסוק ב' בפרק ו'. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. הפסוקים ממשיכים בארבע לשונות הגאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ממשיכים בהבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. וכבר בתחילתם של דברים ברור לחלוטין שהפרשה שלנו בתחילתה היא המשכה של הפרשה הקודמת בסופה. סופה של הפרשה הקודמת בדברים חריפים שמפנה משה אל הקדוש ברוך הוא. ובתחילתה של הפרשה הזאת המשך ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא לדברי משה. הדברים שמפנה משה בפסוק כ"ב בראש המקור שלפנינו, וישוב משה אל השם ויאמר, השם למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתן. הדברים לא מסתיימים בשאלה קשה מאוד. כדאי לזכור, זו שאלה שמופיעה אחרי הניסיון הראשון שמשה עורך. פרק שלם, אולי יותר מזה, הוקדש לשיג ושיח, לדיונים, כבד פה, כבד לשון, שלח נא ביד תשלח, עד שמשה קיבל על עצמו את המטלה הזאת, והוא מקבל אותה עם הסיוג שהוא ביקש. אהרון אחיו הוא נביאו. הם מגיעים אל פרעה, ונכון, המפגש הראשון קשה. התוצאות של אותה פגישה דיפלומטית בין פרעה לבין משה ואהרון, כישלון. פרעה כועס עוד יותר, למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו, קובע את הפילוסופיה הבסיסית שלו, דת העבודה. של פרעה, שבה הוא קובע תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שקר. כדאי לזכור, בפגישה הדיפלומטית הזאת משה ואהרון לא מבקשים מפרעה שחרור של עם ישראל לארצו. אין שום יומרה לבהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ודאי לא לבהבאתי אתכם אל הארץ. הבקשה לפחות על פניה היא מצומצמת מאוד. שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. והיא מפורשת פסוק אחר כך, דרך שלושת ימים. שלושה ימים עבודת השם במדבר וחזרה. אילו הייתה אפילו שמץ של הווה אמינה אצל פרעה להיעתר לדרישה הדיפלומטית, זאת ההזדמנות הטובה ביותר להיעתר. אבל למה יהיה לו שמץ כזה אם הוא עדיין לא רואה במשה ואהרון בעיה אמיתית? ואת הבעיה הקיומית במיעוט הגדול הזה, הגדל והולך של עם בני ישראל רב ועצום, הוא רוצה לפתור בדרכים שלו. ואז בעקבות הדברים של משה ואהרון ששמים את האצבע, זה דבר מאוד מעניין, לא על שחרור לאומי, לארץ, לעם, אלא על שחרור דתי, לעבודת השם שלושה ימים מרחק. הר סיני, שם הוא נגלה בסנה, נמצא שלושת ימים מרחק ממצרים, ואת עבודת השם הם מבקשים לעשות שם. והשחרור הזה שנמצא במילים שלח את עמי ויחוגו לי במדבר לא מקובל על פרעה. פרעה מבין על מה משה ואהרון שמים את האצבע, וגם הוא שם את האצבע על אותו עניין. הוא לא רוצה שידברו כל כך הרבה קדוש ברוך הוא וריבונו של עולם ועוד כל מיני עניינים בעם הזה. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים נזבחה להשם אלוקים. הלכה נזבחה שלכם הוא רפיון מהשגרה, שהיא בעצם מילת הקסם הבסיסית של מצרים. אני צריך לנהל את המערכת הזאת של תכבד העבודה על האנשים, בית עבדים מאורגן מסודר, כל אחד ידע את מקומו, ואין אסון גדול יותר ממיעוט של פילוסופים לוחמי שחרור שמתחילים לדבר בכל מיני רעיונות. לכן נפתור את הבעיה ביתרת עבודה. תבן לא ניתן לעבדיך, ולבינים אומרים לנו עשו. עד היום היינו מקבלים חומרים לעבודה עבדותית, אבל היה א' ב' של יחס. עכשיו אנחנו גם עושים עבודות יזומות. אנחנו גם נצטרך לעשות את התבן וללבן את הלבינים, ואז לקחת את הלבינים. תרד אולי האפקטיביות שלנו כעבדים, אבל תתגבר ההשפלה שלנו כעבדים, כדי שנפסיק עם הרעיונות האלה שלך נזבחה. ובצדק פונה העם אל משה ואל אהרון, ואומרים להם, קשה מאוד, דברים קשים, המצב רק נהיה גרוע יותר. לכאורה, גם בצדק פונה משה ואומר לקדוש ברוך הוא, למה הראיות על העם הזה, למה זה שלחתן? וכאן אני מדגיש רק לכאורה. אנחנו נצטרך לברר היטב מהו קוצר הרוח והעבודה הקשה של העם, אפשר בהחלט להבין. משה רבינו פעם ראשונה, שליחות ראשונה, וכבר עבדה הסבלנות. שליחות ראשונה נכשלה, בסדר. משה רבינו שהולך להנהיג את העם הזה ולהוציא אותו ממצרים ולקבל את התורה ולתת לו ולהצליח להיות 40 יום ו-40 לילה בערפל, אין לו סבלנות ליותר מפגישה דיפלומטית אחת שלא מצליחה? כבר הוא פונה, למה הראיות? למה זה שלחתני? והוא מוסיף, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, וכדאי לזכור, פרשה שלמה הוא עסק בנושא של השם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אהיה אהיה אשר אהיה, השם אלוקי אבותיכם, שלחני זה שמי לעולם, זה זכרי לדור ודור. והוא אומר כאן בדברים קשים, מאז באתי לדבר בשמך, הירה לעם הזה. והצלו הצלת את עמך, מחילה, כמה זמן עבר מאז באת לדבר בשמי? שעה? יום? חודש? מדובר פה על 400 שנה של גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. מדובר פה על היסטוריה. את משה רבינו צריך ללמד את זה. הוא פונה ואומר, לא על העם אני שואל. העם זה ברור לגמרי. העם היה במצב נורא, אבל שגרתי. פתאום באו ואמרו לו מהפכה, והמהפכה עושה איזיקים. אז יש התמרמרות. הייתי מצפה פה ממשה להופיע כפי שהוא יופיע ב-40 השנים הבאות במדבר. להגיד לעם כמה מילים. לומר לעם, סבלנות, אמונה זה דבר ארוך, בואו נסתכל קדימה. ובמקום זה הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הירה לעם הזה, והצה לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה, זה הפסוק שחתם את הפרשה הקודמת, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. די טוב לשים לב. השאלה, ככה חשבנו, אם מותר לדבר כך, נגועה קצת בעכשוויסטיות. מיד אני רוצה לראות את הפתרונות. התשובה, גם היא נראית כזאת. אתה תראה. מה זה משנה מתי? ואגב, אפשר אולי לשכוח תוך כדי שעוברים על הדברים, אבל התרחישים האלו, התסריט הזה, ניתן למשה עוד בתחילת הדרך. נאמר לו ללכת אל פרעה, ונאמר לו ואני אחזק את ליבו. הכל נאמר לו. הייתי שואל את השאלה הקשה הזאת גם אם זה לא היה נאמר למשה. אבל הדברים נאמרו לו. עכשיו הוא פונה וזהו. סוף הסיפור. למה זה שלחתני? מחזירים את המפתחות ואומרים אין שליחות. כי נכשלנו בפעם האחת. ותשובת השם, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. ואז, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם, ראשי למטה, וידבר אלוקים אל משה מקור שני, אלוקים מדבר אל משה, ואומר אליו אני השם. וכבר ראינו יותר מפעם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עשה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול שיתף עמה מידת רחמים. יעקב מגיע ורואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים. הוא לא יודע מה יהיה, אבל עד והנה השם ניצב עליו ויאמר אני השם. ידבר אלוהים אל משה. הרי הוא כבר מכיר אותו בתור השם. אומר רש"י דיבר איתו משפט, על שהקשה לדבר ולומר למה הראות על העם הזה. אז גם רש"י מבין שהוא מדבר איתו קשה. מקור הדברים של רש"י נמצא בדברי חז"ל במדרש, שאומר את הדברים שאמרנו מקודם בחריפות רבה הרבה יותר. ודבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק וכולי. המדרש מצטט פסוק בקהלת. הדאוד הכתיב ופניתי אני לראות חוכמה והולילות וסיכלות. כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. פסוק שחז"ל דורשים אותו, וקשה לומר את הדברים, אבל הם כתובים וצריכים לראות אותם. הפסוק הזה נאמר על שלמה ועל משה. על שלמה יש כאן שלוש נקודות, מפני שדולג שם העניין של שלמה, אבל על שלמה נאמרים דברים קשים מאוד, שהם באמת פשוטם של מקרא. שלמה שדורש, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, למען לא יסור לבבו, אני ארבה ולא יסור. ועל שלמה נאמר הפסוק, פניתי אני לראות חוכמה והולילות ושכלות, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך. המלך קבע שכשירבה נשים, בסוף הוא ייפול. די עם החוכמה שלך, גם המלך החכם מכל האדם חושב שתבוא להיות חכם כביכול יותר מן המלך. ביקורת קשה על שלמה. אבל הקושי הוא כשעוברים למשה. כיצד נאמר על משה? נדרש בפרשה שלנו. לפי שכבר הודיע הקדוש ברוך הוא למשה, שלא יניח אותם פרעה לילך. שנאמר ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ואני אחזק את ליבו. ומשה לא שמר את הדבר הזה, אלא בא, משה רבינו, אלא בא להתחכם על גזירתו של הקדוש ברוך. והתחיל אומר השם למה הראות על העם הזה. התחיל לדון לפניו. ועל זה נאמר שאותה חוכמה ודעת קשה לומר את הדברים, שאותה חוכמה ודעת של משה, של הוללות וסיכלות היו. נורא, פתיחת הדרך של משה רבינו. הנה האדם שיבוא אחרי המלך, וכי מה היה לו להרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא את אשר כבר עשהו, מה שכבר גילה לו שהוא עתיד לחזק את ליבו, בעבור לעשות לו דין, תחת אשר העבידם פרעו את ישראל בעבודה קשה. ועל דבר זה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. דאוד הכתיב, וידבר אלוהים אל משה. אלוקים מידת הדין. כפי שנסתכל הקדוש ברוך הוא, שבשביל צער ישראל דיבר כן, חזר ונהג עמו במידת הרחמים. דאוד הכתיב, ויומר אליו אני השם. אם אנחנו הצגנו את הדברים כשאלה, הרי שהמדרש הציג את הדברים כביקורת קשה ביותר, שחוכמה ודעת של משה, של הוללות וסיכלות היו. מלא הדברים כתובים, אי אפשר לומר אותם, וגם כשהם כתובים קשה לומר אותם. ובכל זאת, צריך להבין. אבל לפני שניכנס להבנה של השיחה הזאת בין הקדוש ברוך הוא למשה, בואו אולי ניתן את הדעת לנקודה נוספת. הפסוק הראשון, ואנחנו עסוקים בפרשיות שמות וערה עד יתרו, כמו בכל התורה כולה, אבל בפרשיות שלנו בצורה חזקה מאוד, בשם השם. במקומות שזה מפורש ובמקומות שזה לא מפורש. נראה כאן אצלנו מעט רק מתוך הפסוקים האלו, איך הדברים עוברים שלבים. הפסוק הראשון, פסוק כ"ב, וישוב משה אל השם. השם, זהו השם המפורש. יוד קי, וו קי. ויומר, אנחנו קוראים את זה השם, אבל כתוב פה עכשיו שם אדנות. א' ד' נ' י'. האדון. הרי הוא כבר לימד אותך את שם השם. אתה שב אל השם ואומר שם אדנות. למה הראיות על העם הזה? למה זה שלחתם? ומאז באתי וכולי, הצלו הצלת. ויומר השם אל משה ביוד קי וב קי. זה אמירה, לשון רכה. כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, ויומר השם, וידבר אלוקים אל משה, ויומר אליו, אני השם. אז למה אתה פונה אליי בשם אחר? הרי אל האבות לא נודעתי בשמי השם. אבל אליך כבר נודעתי. והם לא הרהרו אחר מידותיי. אמרתי לאברהם, ליצחק, ליעקב, לך אתן, לזרעך. היה להם יותר קשה מפגישה אחת. ולך אמרתי את השם. וירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. הוא אומר לו, והוצאתי והצלתי וגאלתי, ואז פסוק ח', והבאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. אמרת את זה כבר. האני השם הרי נאמר מקודם, הוא חוזר ונאמר כאן, והמצע קצר מהשתרע, אבל הוא חוזר ונאמר בהמשך הפרשה בעוד מקום. אבן עזרא, ונראה אותו בקיצור מוחלט, רואה כאן מבנה מסודר בין סופה של הפרשה לתחילתה, אבל עדיין זה מחייב הבנה יתרה גם אחרי דבריו. אבן עזרא אומר במקום מספר 4, משה שאל שתי שאלות. והנה משה אמר שני דברים. האחד, למה זה שלחתני? והשני, והצל לא הצלת את עמך. שאלה ראשונה, למה אני? שאלה שנייה, למה הראות הצל לא הצלת? והשיב על האחרון, בפסוק האחרון של הפרשה הקודמת, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. ועל הראשון, ויאמר אליו אני השם. אז למה זה שלחתני, איך זה עונה? אתה תראה אשר אעשה לפרעה, ועונה. אתה אומר לו, הצלתי, חכה, תראה. אבל למה זה שלחתני, ויאמר אליו אני השם, איך זו תשובה? והטעם, מסביר אבן עזרא, כי על ידי האבות נודע שמי שהוא אל שדי, ועל ידך יוודע שמי השם הנכבד בעולם, כאשר אמר לכן אמור לבני ישראל אני השם. והנה שלחתיך, אתה שואל למה זה שלחתני, להודיע זה השם. אבן עזרא מסדר את הדברים יפה מאוד, אבל קשה עדיין לפי אבן עזרא קושי אחד. ואולי לכן פרשנים רבים לא ראו כאן שתי שאלות ושתי תשובות, אלא שאלה מורכבת ותשובה מורכבת. על השאלה למה זה שלחתני, לפי אבן עזרא ניתנה תשובה ברורה, כדי שתודיע בעולם את שם השם. או צריכים להבין מה זה שם השם הזה, למה זה חשוב, ולמה זה משה דווקא. אבל על השאלה והצל לו הטלת את עמך, מה התשובה שניתנה? אתה תראה אשר אעשה לפרעה. אבל אני לא שאלתי מה יקרה בעתיד. אני טוען שמאז באתי לדבר בשמך, המצב הוא לא טוב. אז זה לא אותה תשובה כמו על השאלה השנייה. על השאלה השנייה התשובה היא מוחלטת. על השאלה של והצל לו הצלת את עמך, התשובה היא, יהיה בסדר. אתה או תראה. אבל הטענה שלי הייתה טענה אחרת. למה עד עכשיו הראות על העם הזה? למה מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הצל לו הצלת? ואז התשובה היא חלקית. היא לא עונה לשאלה, אלא היא עונה על זה שצריך להמשיך. נדמה לי שמתוך הדברים של אבן עזרא, מתוך דברי המדרש הקודמים, צריכים לראות פה מכלול גדול שסביבו שואל משה את השאלות, סביבו כביכול נופל משה במה שהמדרש מייחס לו כל כך הרי, וסביבו מקבל משה את התשובות שכוחן יפה לימין שלנו, לא פחות אולי יותר מלימין ההיא. נושא הזמן והעיתוי מופיע גם בשאלה וגם בתשובה. בשאלה, מאז באתי אל פרעה. בתשובה, אתה תראה. אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה יש עליכם. אז לא אתה אני אראה, בעתיד אני אראה, עכשיו אני לא רואה. אז מה פירוש אתה תראה? כל הפרשנים התקשו במילה הזו. רש"י אגב, בביקורתו כביכול, באותה קדושה של הביקורת שיש כאן על משה, אומר דברים חריפים, אתה תראה, את ישועת ישראל ממצרים תראה. אבל את ישועת ישראל בכניסה לארץ כבר לא תזכה לראות. כי רש"י גם הוא התקשה מה פירוש אתה תראה. האתה הוא הוביל, התראה הוא עתידי. והשאלה של משה בכלל הייתה על העבר. מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הירא, ואתה הצל לא הצלת. והקדוש ברוך הוא עוזב את השאלה העוסקת בעבר, אומר שמשהו עומד להתרחש בהווה, וההתרחשות בעצם תקרה בעתיד. ושום דבר לא ברור. לא על זה הייתה השאלה, ולא על זה הולכת התשובה. בוודאי שדברי רש"י שאתה תראה ולא את הישועה הבאה אינם פשוטו של מקרא. נדמה שהנקודה כאן מסתובבת באמת סביב התשובה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, וידבר אלוקים אל משה ויומר אליו אני השם. את הידיעה הזו, כפי שאמרנו, משה כבר יודע, ובכל זאת הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא בשם אדנות, א' ד' נ' י', שפירושו האדון, אדון הפעולה הזאת, אדון הפעולה הזאת, אדון העולם. שם השם התגלה למשה בפסוקים בפרק ג' שנמצאים במקור 5 ברמה מסוימת, ועכשיו הוא הולך לעבור שלב נוסף. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? וגם פה נשים לב לזמנים של עתיד והווה ועבר. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אהיה בעתיד, שלחני עליכם. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, יוד קי וו קי, השם לא אהיה, יוד קי וו קי, אלוקי אבותיכם. הם יגידו לי כשאני אפנה אליהם ואומר להם בפסוק יוד ג', אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. ואתה תוסיף להם את התואר השם אלוקי אבותיכם. אתה בסוף תזכה להוסיף את התואר הזה וישמעו אותו כולם מפי הגבורה. אנוכי השם אלוקיך. השם המפורש שיאמר הוא לא אהיה ולא אהיה אשר אהיה. אלא השם יוד קי וב. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוקי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם, יוד קי וב קי, וזה זכרי לדור דור. אז זה צריך להגיד לבני ישראל. לא. בפסוק ט"ז הוא מסייג. עוד לא. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם. ומה עם בני ישראל? קודם תתחיל בזקנים. ולזקני ישראל, צריך לדייק בפסוק, אתה אומר הרבה יותר מהשם אלוקי אבותיכם שלחני. אתה הולך אליהם ואומר להם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי. זה כבר דבר חדש. השם אלוקי אבותיכם נראה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, לאמור, פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. אומר בעל השפת אמת, ועבור ישר לדבריו, כי הם פשוט פשוטו של מקרא. וזה שאמר שישאלו מה שמו, פירושו, אתה בגלות. שם, ונגענו בזה כמה פעמים, שם השם, להביל שמו של אדם, שם הוא דרך ההתגלות של משהו אליי. אני יכול להתגלות בתארים, אבל אם ישנה היכרות, אני יכול להתגלות בשם. אני יכול להישאר אנונימי, אבל בעל הרבה תארים. גבוה, נמוך, חזק, חלש. אבל אני אשאר בן בלי שם לגבי הפונה אליי. ואני יכול לא להיראות תקופה ארוכה, אבל לגבי אוהבי, השם אומר לו המון. הרבה יותר מהגבוה והנמוך והחזק והחלש והרזה והשמן, שאומר לה איש המנוכר לי שרואה אותי ויודע להגדיר את תוארי. מה שמו? כל הדיון על שם השם איננו דיון אקדמי, שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא לפני שהוא הולך לארגן את יציאת ישראל ממצרים, לפחות להרוויח קורס בשמות השם. מה שמו? זו שאלה מאוד מאוד מעשית. פירוש, אתה בגלות. איך ימצאו הערה מכבוד שמו גם אתה? איך אפשר לבוא אליהם ולומר להם הערה שבה הם יראו אותך? ונשים טוב לב. איך הוא פונה במקור 5 בפסוק י"ג, ויאמר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, גם בלי שתגיד לי את השם, ואמרתי עליהם אלוקי אבותיכם. את זה הם יודעים. זה לא חידוש. הם מאמינים, בני מאמינים. כשאני שואל והן לא יאמינו לי, אני לא שואל והן לא יאמינו לי כי הם לא מאמינים. אני שואל והן לא יאמינו לי כי יאמרו לא נראה אליך השם. הבעיה שלי היא לא קורס באמונה, זה עם מאמין. אין לי על זה שאלות בכלל. אבל מה אני אעשה כשהם יאמרו לי אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, 3 פעמים ביום הם אומרים את זה. אבל מה אני אעשה כשהם יגידו לי איפה הוא? לא רואים. על זה מעניין. שישאלו מה שמו פירושו אתה בגלות, איך ימצאו הערה מכבוד שמו גם אתה. כדאי לזכור אגב את המילה שבה עונה הקדוש ברוך הוא. אתה תראה. נגיע לזה עוד מעט. והתשובה, אומר השפת אמת, מה שמו? אהיה. פירוש שעל ידי הגלות יתברר כבודו יותר אחר כך. דעו לכם, ההיסטוריה היא כזאת שלפעמים דווקא מתוך החושך בסוף יתברר כבודו. בתוספת ויתרון אור מן החושך. כי אז לא רק אתם תדעו שאני השם, אלא אז ידעו מצרים כי השם הוא האלוקים. וידעו מצרים כי אני השם. ועל ידי הגלות יתברר הידיעה הזו גם במצרים. אולי בסוגריים מרוויח השפת אמת, והריצה הזאת, השהייה הזאת, ההיעלמות הזאת של עם ישראל בגלות ארוכה, מגלה את שם השם, את המונותאיזם הגדול גם בעולם כולו. ואולי בגלות הזאת, בחושך הזה, נמצא גם האור הזה שיוביל לקראת זה שבסוף ידעו כולם את שם השם. ואחר כך כתיב, בסוף, השם איש מלחמה, השם שמו. בסוף שרים כולם ויודעים מה שמו. זה אילי וענווהו, השם שמו. שנתברר שהשם הוא שמו אחד. אבל כאן הוא מגיע לעיקר. ושם הוויה מורה על שם היה, הווה ויהיה. שלפניו יתברך הכל אחד, שהוא למעלה מן הזמן. הזמן הוא הגורם המרכזי בפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא עונה למשה תשובה אחת. אתה רוצה לדעת מה להגיד לבני ישראל? איפה נמצאת ההערה עכשיו? תתחיל באהיה. אולי אפילו תתחיל באהיה אשר אהיה, זה עתיד רחוק. נכון, העם הזה מאמין. גם אם לא תאמר להם כיצד זה מתגלה כאן ועכשיו, תאמר להם שבעתיד זה יתגלה. אבל משה לא מסתפק בזה, הוא יודע שלא זה שמו. והוא מחכה לשם הזה, המורכב בו זמנית, מעבר והווה ועתיד. האדם, האנושות, הצליחה להגיע לכל המימדים, אבל היא לעולם לא תוכל להגיע למימד של מעל הזמן. אין לי שום בעיה מבחינת המקום להיות גם פה וגם בקצה השני של העולם. אבל לעולם לא אוכל להיות גם פה וגם 3 מטר ממני בו זמנית. יכולתי להתגבר על מימד העומק והמרחק והרוחב והאורך, אבל אינני יכול להיות גם אז וגם עכשיו וגם אחר כך. ויסוד הבעיה, שיסודה של האמונה שהאדם מצווה בה, הוא אמונה ביוד קי וו קי. שם קטן, שבאותיותיו יש גם את ההיה וגם את ההווה וגם את היהיה בו זמן. בגלות, אתה תשאל השאלה מה שמו. כלומר, מהי ההערה שדרכה אפשר יהיה לראות אותך? לעם תתחיל באהיה אשר אהיה. אחר כך תעבור לאהיה. אחר כך לך ואספת את זקני ישראל ותאמר להם את הרעיון הזה של יוד קי וו קי. ותאמר להם, זה שמי לעולם. לעולם, אומרים חז"ל, חסר וו. ובכלל, כמה מעניין שהמילה הזאת, עולם, שורשה בעצם הנעלם, ההיעלמות. האדם חושב שהדבר הכי ברור לו הוא העולם. והעולם הוא בעצם נעלם לגמרי. זה שמי לעולם, לעילם כי. שמי נעלם, כי כל כוחה של בחירה בעולם, כל המרחק בין האדם לבין אלוקיו, נובע מזה שאני כאן ועכשיו, והקדוש ברוך הוא היה והווה יהיה. כל השאלות האמוניות על ידיעה ובחירה, על איך הקדוש ברוך הוא יודע מה שאבחר בעתיד ועדיין יש לי בעתיד את הבחירה וכן הלאה, נובעות רק מהבעיה שאני לא מסוגל לתפוס שיש בעולם מימד של מעל הזמן, שמבחינתו של הקדוש ברוך הוא הבראשית והאחרית והעובר וההיה והיהיה הם באים, ושוב אני משתמש בלשון שלנו, באותו הזמן. אני משתמש בלשון שלנו כי אין לנו אפשרות אלא לומר. רק לעתיד לבוא, יכיר העולם כולו בשם השם. פסוק שחותם את ספר יחזקאל מתאר שירושלים, שנעתרו לה הרבה הרבה שמות, תיקרא בסופה, אלו שתי המילים החותמות את ספר יחזקאל, מיום העיר השם שמה. העיר הזאת תיקרא באותו היום השם שמה. היוד קי וב קי שם. לשון אחר, מה שאני יכול לראות כאדם עבר והווה ועתיד כביכול, הוא רק כשאני מגיע לסוף העתיד. ואז אני יכול לראות את הכל ולצרף את הכל לפניי. כוחו של אדם שיודע להתבונן אחורה נובע מזה שאז הוא יכול לצרף דברים. החכם הוא זה שגם רואה מתוכם את הנולד להבא. אבל כולם יחד לא יכולים לחיות את שם השם. בא משה רבינו בסוף הפרשה ואומר, השם, למה הראות לעם הזה? והוא יודע שהוא לא אומר את שם השם. וישוב משה אל השם ביוד קי וב קי ויאמר א' ד' נ' י'. ונדמה לי שכאן נמצא השיא של הכל. הוא אומר, ריבונו של עולם, אין לי שאלות מצד שם הוויה. אני פונה עכשיו מצד שם אדנות. ובשם אדנות אני פונה ושואל, למה הראות? אני יודע שאני לא בסדר בשאלה. אבל מחמת הצרות שנסתכלתי בשביל צער ישראל, יש פעמים שאני לא יכול להסתכל קדימה. למה הראות על העם הזה זו לא שאלה ליוד קי וב קי? זו שאלה לא לגיטימית. זו שאלה לאלף דלת נון יוד. ואת השאלה הזאת שואל משה. ועל זה עונה לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. אם תדע להתבונן טוב, תוכל לגלות איך מתוך מה שאתה רואה כרע, אפשר לראות שבעצם העבר וההווה והעתיד, כשרואים את הכל יחד, מחוברים לגמרי. קשה לך. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. ולך עכשיו אל בני ישראל. כבר אמרת את זה לזקני ישראל. עכשיו לך אל בני ישראל ותאמר להם אני השם. ודבר איתם על והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ, ותאמר להם שכדי לראות את הכל יחד צריך להאמין בשם השם. אני לא אומר לך שזה יעזור כשתאמר להם, אבל אתה תצטרך לאט לאט להחדיר בהם. שתאמר להם את זה, יקרה מה שקורה מיד בפסוק ט'. מקוצר רוח ומעבודה קשה לא לא שמעו לה והוטיתי. כך בדרך כלל מסבירים. לא שמעו לבשורת הגאולה. לא שמעו לבגאלתי אתכם. את זה ועוד איך שמעו. אדרבה, העבודה הקשה שלהם רק גורמת להם לרצות כבר לשמוע את והוטיתי אתכם מתחת צבלות מצרים. את מה הם לא שמעו? הם לא שמעו את האני השם. קוצר הרוח, העבודה הקשה, לא מאפשרים לאדם כאן ועכשיו לראות את הדברים בעתיד ובעבר יחד. הוא עכשווי מכדי לראות את זה. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא לא שמעו שאני אותי, שאני אעשה גאולה. לא שמעו את העיקרון שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. לא שמעו את העיקרון של היה הווה ויהיה. אגב, כשמבינים את זה, החיבור לשני הפסוקים הבאים, אני חושב הוא מרתק. ידבר השם אל משה לאמור, דבר אל פרעה, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. אז אומר משה דבר מוזר, ידבר משה לפני השם, הוא כבר תיקן, לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעי מפרעה, ואני ערל שפתיים. חז"ל אומרים, זה אחד מעשרה קל וחומרים שבתורה, קל וחומר, וישראל לא שמעו, איך פרעה ישמע? אבל הקל וחומר הזה הוא קל וחומר ש, איך קוראים לו בגמרא, אפשר לפרוח אותו, דאיבלי פירחה, הוא לא קשה כל כך. בני ישראל לא שמעו, כתוב למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. זה הדבר היחיד שפרעה לא סובל ממנו. מה הקשר? הרי כתוב למה בני ישראל לא שמעו. אתה בא לדבר איתם פילוסופיות, הם בקוצר רוח. אבל פרעה אולי כן ישמע. מה זה שייך בכלל אחד לשני? איזה מין סברה זאת? אבל אם באמת הבנו נכון, אפשר עכשיו לתפוס. מה בני ישראל לא שמעו אליו? הם לא שמעו את כל הרעיון של היה, הווה ויהיה. למה הם לא שמעו את הרעיון הזה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. כדי לחיות בעולם של היה, הווה ויהיה, האדם צריך להיות באיזה מין חופש בסיסי, אמוני, שהוא לא רואה את הכל עכשיו. אתה רוצה שאני אבוא אל פרעה ואומר לו מה שאמרת לי לומר לו. יוד קי וב קי, אלוקי העברים נקרא עלינו. ועכשיו תן לנו ללכת. אתה רוצה שאני אבוא אל פרעה ואומר לו בזאת תדע כי אני יוד קי וב קי. בני ישראל עם כל הבסיס האמוני שלהם, מקוצר רוח ומעבודה קשה לא שמעו אליי. פרעה בלי שום בסיס. איך אתה רוצה שהוא ישמע? בני ישראל נכנסו בתוך המציאות המצרית לאיזה מין עולם עבדותי כזה של אדון ועבד, אדון ועבד, אדון ועבד, והם כבר לא רואים בכלל עתיד. הם לא רואים את האפשרות לראות נצח. הם חיים את הרגע כמו חייו של עבד. פרעה, שמראש שאל ואמר לי, לא ידעתי את השם, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. הוא הרי אומר למה הוא לא ישלח את ישראל, כי הוא לא ידע את הרעיון הזה של היה והווה ויהיה. וממילא הוא לא מתרגש מהרעיון הזה של בורא ומשגיח ושכר ועונש ועתיד ועבר. הם לא שמעו, הוא ישמע לאני השם. רק על זה מדי. משה רבינו כאילו חטא. כשהוא אמר, הפה לא הצלת את עמך. אבל בכאילו חטא של משה, מתגלה גודלו העצום של משה. משה רבינו כבר ידע את שם השם. וכאן אני חושב נמצא הנקודה, נמצאת הנקודה שמאפיינת את משה כל הדרך. הוא באופן אישי לא נשבר משום דבר. הוא מבין יפה מאוד שיש היה והווה ויהיה. אבל הוא כל כך הזדהה עם העם. כל כך נסתכל בצערן של ישראל. שכשהוא שב אל השם, הוא אומר א' ד' נ'. כמו ישראל גם הוא אומר, אני לא רואה השם. וישוב משה אל השם ויאמר א' ד' נ'. וידבר אלוקים אל משה. באה מידת הדין. אבל אז נסתכלו וראו שמה שהוא אמר א' ד' נ' י' היה בשביל צערם של ישראל. גדולתו של מנהיג, שלא באופן חיצוני, מלאכותי, הוא כל כך חש קשור לכלל ישראל, שבדיוק כמו שכלל ישראל כועס על משה ועל אהרון שיוצאים מפרעו, שהם הזיקו, את אותה תחושה חש משה. והוא פונה אל השם יוד קי וב קי. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, תראה כמה הסתר פנים עשית בעולם. עכשיו גם אני מרגיש א' ד' נ' י'. זאת עוצמה של מנהיג. הוא הולך ומקבל משפט. מפני שהוא מזוהה לחלוטין עם כלל ישראל. וישוב משה אל השם ויאמר בשם אדנות, למה הרי? ואז באה התשובה, אתה תראה אשר אעשה. ועכשיו, רק למי שיודע לראות בשועל היוצא מבית קודשי הקודשים, עכשיו את נבואתו של זכריה מתקיים. רק למי שיודע להבין את העכשיו שלנו ולחיות את ההיה הווה ויהיה. ואז בא הדבר המרגיע. לכן אמור לבני ישראל אני השם. הרי פלאי פלאות, למה פנית אליי בשם אדנות ולא בשם השם? כי אתה כל כך נמצא בצערם של ישראל. לך תתחיל להחדיר להם את שם יוד קי וב קי. ואתה תראה איך עוד מעט כולם יגידו את שם יוד קי וב קי. איך עוד מעט כולם יראו על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. ומה שיחזקאל הנביא יהיה מסוגל להגיד רק בסוף ספרו, השם שמה תאמר כל שפחה על הים. השם שמו. כל אחד ואחת יראו את היוד קי וב קי. זאת הקבילה של משה. זאת הבחייה שלו. למה אני פונה אליך בשם אדני? מעניין מאוד, ובזה נעמוד, שהמצווה שאותה מקבלים ישראל במצרים. המצווה הראשונה שבה הייתה כל התורה כולה צריכה להתחיל. המצווה הראשונה הזאת באה לברר לעם הזה את הכוח של האדם לשלוט על הזמן. וידבר ויאמר השם, במקור 8, אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. המצווה לקדש את הזמנים. המצווה הזאת שניתנת לישראל, והם יקבעו לשמיים מה יהיה זמן קדוש ומה לא יהיה זמן קדוש. וכל כך התרגלנו לקדושת הזמנים, שאנחנו כבר לא מבינים בעצם עד כמה שתי המילים האלו הן האנטיתזה למצרים. קדושה וזמן. קדושה פירושה נצח. קדושה פירושה דבר לא חולף. קדושה פירושה דבר שאי אפשר לגעת בו, שהנוגע בו מועל. זמן הוא בדיוק ההפך מזה. והמצווה הראשונה שבה הייתה כל התורה כולה צריכה להתחיל, היא איך מקדשים את הזמנים. ומי מקדש את הזמנים? בית דין של מטה. שלושה דיינים ושני עדים, יהודים פשוטים, אולי שאינם יודעי קרוא וכתוב, אבל הם יקבעו לשמיים מתי יחול ומתי לא יחול יום הכיפור. שום דבר שמימי לא יעצור. ואם הם יראו את הירח בשבת, הם יחללו את השבת ויבואו לקדש את הזמנים. כי כל המסר שלהם לעולם יהיה שגם שפחה על הים יכולה לראות עבר והווה ועתיד. כי מי שמאמין יכול בסופו של דבר לשמוע את המסר אני יודקי ורקי. המסר הראשון של העם הזה יהיה לגלות שיש קדושה לזמן. אותו המימד שהאדם נמצא תחתיו גורם לאדם לא לראות את הקודש, את הנצח, את העבר והעתיד יחד. לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא בהחודש הזה לכם. ואיפה תאמר המצווה הזאת? ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. כל כך מיותר. הרי אף אחד לא חשב שהם לא בארץ מצרים. הם נמצאים בין ההתראה על מכת הבכורות ובין מכת הבכורות עצמה. מה חשבו? שהם יצאו מארץ מצרים. אבל ויאמר השם אל משה ואל אהרון, זה הניצחון על ארץ מצרים. הניצחון על ארץ מצרים הוא שכל יהודי יכול לקדש את הזמן. שמצוות קידוש הזמן לא ניתנה רק לגדולי ישראל. כל יהודי יכול להעיד, ועל פי עדותו ייקבע קדושת הזמן. כך נסיים בכל יום טוב. נקדש ישראל והזמנים. נקדש ישראל, ישראל מקדשים את הזמנים. כשהקדוש ברוך הוא קידש בעולם את ישראל, וכדי שהם יגלו שהזמנים קדושים. מי שיכול לגלות שהזמנים קדושים הוא רק מי שיכול להבין שאני יודקי ובקי, שאני היה והווה ויהיה. משה רבינו בהסתר הפנים מגלה לקדוש ברוך הוא מהי הבעיה הגדולה. ריבונו של עולם, בהסתר פנים כל כך גדול שווים אל השם ואומרים א' ד' נ' י'. והתשובה היחידה שאפשר לקבל על זה, ולכן אמור לבני ישראל, גם בכל הקושי, אני י' כ' ו' כ', וכיוון שאני השם, אז והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ, מורשה אני השם. ערב טוב.